הנושא שילווה אותנו בשעה הקרובה הוא תגובתיות במרחב הבין אישי, וזה יכלול איזושהי טעימה, או אולי קצת יותר מטעימה, של מה שהבטחתי, תרגול של דיאלוג של תובנה. כמו שאתם זוכרים, התרגול הזה כולל מפגש עם עוד יצור אנושי, אחד על אחד, עם דיבור בתוך ריטריט. יש לנו הזדמנות כבר עכשיו, ממש ברגע הזה, לשים לב האם ואיזה מין תגובתיות מתעוררת בתוכנו לעצם המחשבה הזאת. וכל האפשרויות פתוחות, כן? יכול להיות שזה מעורר שמחה, מעורר סקרנות ורצון ואפילו השתוקקות. כמו שקורית לפעמים בריטריט, יש השתוקקות לתקשורת. יכול להיות שזה מה שמתעורר בדיוק ההפך, אימה. בתוך הסביבה הזאת היא לפגוש עיניים של עוד מישהו. ויכול להיות שלא זה ולא זה. משהו יותר ניטרלי בתגובה, זה יכול ללבוש כל מיני צורות. אנחנו אולי נתעכב על זה טיפה. כי זה יכול להיות, אפשר לחוות דברים מתוך איזון, כן? מתוך מקום של השלמה, של איזון, של יחד עם סקרנות, פתיחות. אבל לפעמים הניטרליות היא עלולה להיות גם ביטוי לסוג של ניתוק או אדישות. שיש בהם את המאפיינים של מה שאנחנו מכנים בשפה של הדרמה בורות, או כאילו האי ידיעה, איזה סוג של מרחק או ניתוק. יש הרבה אפשרות, כן, התגובתיות יכולה ללבוש כל מיני צורות. והיא כמובן יושבת, אם מסתכלים לעומק, על ודנה. ודנה זה לא המקור בדיוק, אבל זה הדבר שמזין או מתדלק הרבה פעמים את הצורות השונות של התגובתיות. כי אם אנחנו חווים משהו כנעים, אז הנטייה היא בדרך כלל להשתוקק אליו. אם אנחנו חווים אותו כלא נעים, אז הנטייה בדרך כלל היא סוג של דחייה או ניתוק או משהו מהקטגוריות האלה. אז אפשר לדבר רגע על הסיפור הזה של הנעימות, דווקא בוא נתחיל בנעימות. הרבה מתרכזים באי נעימות, נכון? זה נושא חשוב, לא סתם, כן? דוקה זה בתוך האמת הראשונה של מה שהבודה לימד. אבל נעימות היא יכולה להיות קשורה לדוקה גם. יש נעימות, ועכשיו אנחנו עוברים למרחב הבין אישי, הרבה דברים שקשורים לנעימות קוראים למרחב הבין אישי, יש לנו יחס, מכיוון שאנחנו יצורים חברתיים, אנחנו גדלים ביחד, ואנחנו חיים ביחד, ככה זה בני אדם, זה אפשר אחרת. אז אנחנו ממש בנויים לתוך ה... התגובתיות הזאת, זה משהו אינהרנטי לאנושיות שלנו, להתפתחות הרגילה שלנו. והמרחב הבין אישי הוא כמו מאיץ, כן? אם יש לנו, בטח אני מתאר עצמי שכולנו, כמעט כולנו, כן? היו מפגשים ביום האחרון עם משהו לא נעים, עם משהו נעים, כן, אנחנו מגלים את זה בתוך התודעה, זה נורא חשוב, כאילו, לאפשר לעצמנו להיות במרחב הזה, שאנחנו ממש יכולים להתחיל לראות דברים. מתחילים לראות משהו. אז אם זה קורה בינינו לבין עצמנו, כן, אז בוודאי שזה קורה בנוכחות של בן אדם נוסף. אז אפשר, אני אקח, נגיד, מין שתי קטגוריות כאלה של נעימות שיכולה להתעורר במפגש עם אנשים אחרים. נקרא לזה, הראשונה נקרא לה אגוצנטרית, כן? אפשר לקרוא לה אגואיסטית, כן? אבל בוא נקח את המילה בצורה פשטנית, כן? אני לא מדבר סתם על איזה מין אנוכיות כזאת וולגרית או בוטה, אלא אני מתכוון לזה שמה שבמרכז של הנעימות הזאת זה אני. האגו, כן? האגו זה אני. אני רוצה את הנעימות של המפגש הבין אישי בשבילי. יש שם משיכה לזה. אני פוגש מישהו ומפגש הוא נעים, אני מקבל פידבק טוב. אפילו תחשבו בחיי היום יום במיוחד, כן? כמה מפגשים, אנחנו הולכים למשהו חברתי, אנחנו הולכים לפגוש מישהו. מה אנחנו רוצים? שהזמן יעבור בצורה נחמדה, שיהיה איזה בידור, כן? שנשמע סיפורים מעניינים, שיהיה נחמד. אולי נעשה משהו כיפי ביחד, כן? אז וזה בשירות אפשר להגיד, עיקרון העונג, כן? העצמיות שרוצה שיהיה לה נעים. אז יש לזה, אפשר גם את זה לחלק כל מיני רבדים, כן? יש את, ממש את הרמת הבידור, כן? את רמת ההתבדרות ממפגש עם מישהו, אולי יש לנו איזה חבר, חברים, מישהו מצחיק, מישהו שכיף, כיף להיות איתו, כן? זה המשיכה, זאת המשיכה. זה יכול להיות גם בשביל לבנות איזה הרגשה טובה לגבי עצמי. אולי יש לנו מפגש כזה בין אישי שגורם לי להרגיש טוב, כי יש מישהו שאוהב אותי, יש מישהו שמחמיא לי, מישהו שמעריץ אותי, מישהו ש... זה מתלבש על מפגשים גם חברתיים, גם מקצועיים, כן, הרבה דברים שאנחנו עושים. כל דבר יכול להיות נגוע. אני יושב פה, ואני יכול מאוד בקלות, כאילו, כאן, אפשר לעשות, אני רוצה שתאהבו אותי, אני יושב פה, תחשבו שזה נורא מוצלח מה שאני מביא, וזה ממש בשירות, זה בשירות, כשזה המוטיבציה זה בשירות האגו, בשבילי להרגיש יותר טוב. יש גם נעימות נוספת שמתעוררת, ואפשר לקרוא לה אלטרואיסטית, שהיא כאילו יותר מכווננת אל האחר, כי יש נעימות גם בזה שיש לי מה להציע למישהו אחר. אם אתם נגיד במקצועות או בסיטואציות חיים, כן, שיש לכם יכולת לתמוך באחרים, לעזור לאחרים, גם חברים, גם משפחה, גם בצורות מקצועיות, אז אתם מכירים את זה, אנחנו כולנו מכירים את זה, כי זה חלק מהמצב האנושי שאנחנו יכולים להיות במרחב הזה, וגם במובן מסוים אוהבים להיות במרחב הזה, שיש לי מה לתת, אני מרגיש חמלה או חברות או מטה, כן, כלפי מישהו ויכול לעזור, גם לזה יש, מתלווה לזה ודנה נעימה. אז זה לא שאנחנו נגד נעימות, כן? זה לא שיש לנו פה איזה אג'נדה נגד הנעימות, אנחנו רק רוצים לחקור את הסוגים השונים וההשלכות השונות של, של, של כל סוג. אז אני דווקא מתעכב על הצד הראשון יותר, החלק האלטרואיסטי, אנחנו ניגע בו, הוא יגיע במקומות בהמשך. אז אולי זה הזמן לקרוא משהו מדברי הבודה, שאולי כבר שמעתם בעבר, מתוך ארבע אמיתות, כן? אחד מהבני הבניין המרכזיים בדרמה, במה שהבודה לימד, כחלק מהדרשה שנחשבת הדרשה הראשונה שהוא העביר אחרי ההתעוררות שלו, לחמישה החברים הפרושים ש... הלכו איתו איזושהי דרך מסוימת, אז הוא לימד ארבע אמיתות. האמת, אודות הסבל, אודות האי נחת, הדוקה, שצריך לדעת אותה, להכיר אותה, להבין את הסבל, לראות אותו. אפשר לעקוף את זה, אפשר לברוח מזה ש... מאיזה מין עובדה בסיסית כזאת, שיש אי נחת שהיא מתגלמת בכל מיני צורות, זה לא רק כאב פיזי, כן? זה, זה במובן מסוים המצב האנושי, שהוא מצב של השתנות, וההשתנות הזאת גורמת לנו אי נחת, הזדקנות, כן, הלידה, הזדקנות במוות. ובמילים שאני, אני כשקראתי את זה בנושא בפעם הראשונה, שמעתי את זה, חשבתי, וואו, זה כאילו כל כך פשוט וכל כך כאילו, אי אפשר לנסח את זה יותר בסיסי, כן? ואמיתי. איחוד עם הלא נעים הוא סבל, היפרדות מהנעים היא סבל. פשוט ככה. אנחנו, וזה שם החלק של הנעים, כן? מלווה את כל הסיפור הזה, וכמובן זה בתוך מצב, אם שתי אני אלך כך צעד אחור, זה כמובן בתוך מצב שאין הבנה ואין ראייה ואין שחרור ואין, אנחנו עוד בתוך הסבל, אז כל מערכת יחסים שיש לנו עם הנעים, היא מערכת יחסים שבעצם היא מערכת יחסים של סבל. אפילו שהנעים בעצמו הוא כאילו נעים, אנחנו כאילו רוצים אותו. אבל יש שם משהו, הבעיה זה במרדף, הבעיה זה... אז הבעיה מנוסחת בצורה, בהמשך, באמת השנייה. אני אקרא אותה פשוט as is, תוך התרגום. כן? זאת האמת האצילית של מקור הסבל. הצמה שמוביל להתהוות נוספת, כרוך בתשוקה, בהנאה והתענגות פה ושם. במילים אחרות, הצמה להנאות החושים, הצמה לקיום, הצמה לאי קיום. עצמה להנאות החושים, עצמה לקיום ועצמה לאי קיום. זה מילים קצת מסתוריות. עצמה אנחנו צריכים להבין כהשתוקקות, כן? זה רעב, ממש רעב, כאילו זה אולי בעברית רעב זה כאילו יותר המילה המקורית היא צמה, אבל הכוונה באמת לזה כוח מאוד חזק שמושך אותנו על גבי הדבר הזה. לאן הוא מושך? הוא מושך להנאות, כן, לשוב, לרצון לחוות תחושות נעימות. אבל לא רק לזה, אלא גם לשני היבטים נוספים, קיום ואי קיום, זה להיות ולא להיות. זה דבר שחשוב להבין אותו. אני רוצה לפגוש מישהו, אנחנו הולכים למרחב הבין אישי, כן? כי במפגש הזה אני מרגיש קיים, מרגיש שיש לי תפקיד, שיש לי משימה, יש לי איזושהי הכרה, והדבר הזה הוא נעים. אם תחקרו את זה, אם תבדקו את זה, תראו שמתלווה לזה הוודנה הנעימה. ויכולה על הבסיס הזה מתפתחת השתוקקות. אני רוצה להיות, לשבת על במה, עם מיקרופון כזה, ולדבר. מקשיבים, זה אני קיים, יש לי קיום. אני יושב בחדר, לא יודע, פחות. אז ההשתוקקות לזה היא אחת מה... כן, תראו את זה, אנחנו באמת השנייה, מה הסיבות, מה התנאים, שעל זה מתלבש הרבה סבל. כי כמובן הדבר הזה מלווה בהאחזות, כן, זה נהיה על השתוקקות, נהיה האחזות, והאחזות הזאת היא... בסוף יש לה רק כיוון אחד, זה אכזבה, שברון לב, כי הדברים האלה לא נשארים, אין להם קיום קבוע, אין להם ממשות. אני יורד מהבמה הזאת, זה כל זה נגמר. וזה לא רק נעים. כלומר, הבאה של עצמנו אל תוך מפגש בין אישי, כן, מכל סוג, יכול להתלוות בהרבה אי נעימויות, כן. אומר להיות חשוף. שוב, אני לוקח את עצמי, מאיפה יש לי לדבר? רק מההתנסות, כן, אני מדבר מההתנסות הזאת, של הגוף הזה, של התודעה הזאת. זה יכול להיות מאוד לא נעים. אולי אני אדבר שטויות, אולי אתם לא תאהבו את מה שאני אומר, אולי, לא יודע מה יכול להיות, אלף דברים יכולים לקרות. וכשאנחנו בתוך המיינדסט הזה, שחושש מזה, אז בוודאי שמה שרוצים זה לא להיות. הדבר האחרון שאני רוצה להיות, אני לא יודע אם אני אקרא לאחד מכם, כן? בוא תשב פה, תן שיחת דרמה עכשיו. לא יודע אם זה, אולי האינסטינקט לא יהיה בדיוק לבוא לפה, אלא לברוח לחדר, להתחבא מתחת לשמיכה. וזה המקום שבו אנחנו בתוך המרחב הבין אישי, רוצים לא להיות, רוצים להיעלם. לא להיראות, אלה כוחות מאוד חזקים שעובדים אצלם. אז המפגש הבין אישי הוא נותן לנו הזדמנות לראות את הפעולה, את המכניזמים האלה שפועלים כשאנחנו אנחנו מכירים את הסיטואציה, אבל אנחנו רוצים להבין איך זה עובד, איך זה עובד בפנים. כי הרי זה מנגנון שבעצם הבודה היה מאוד מאוד חד בלזהות אותו, איך הוא עובד. ההשתוקקות, הנעימות, ההשתוקקות, ההאחזות, תנאים לדוקה, תנאים לאינחת. אז כאילו יש את הקומה הזאת, אני לפעמים מדמיין את זה, כמו כאילו, יש קומה של ודנה. כמו שקרן סיפרה לנו, ואתם יודעים מניסיונכם אולי גם, ודנה זה נתון. נעים, לא נעים, לפעמים ניטרלי. וזה מלווה את החיים שלנו, ואי אפשר לברוח מזה. אפשר לקבל הפסקות אולי לפעמים, אולי, לא יודע, אבל צריך לבדוק את זה, זו שאלה. אבל בעצם הנעים ולא נעים האלה הם שם. ומה שמשנה זה, בקומה השנייה יש לנו את המערכת יחסים איתם. ויש מערכת יחסים שהיא היא חלקה, היא מאוד מאוד אוטומטית. הרגלית ודי פשוטה להבנה, כן? כמו שאמרתי, משיכה לנעים, להשתוקקות, דחייה ללא נעים. ועל הבסיס הזה, כמובן נבנות פרוליפרציות, כן? התנפחויות של רעיונות, מחשבות, התנהגויות, הרבה התנהגויות, זה לא רק, כן, נכון? זה לא רק המחשבה, כן, שהולכת לשם. התנהגויות, אנחנו רוצים ללכת לפה ולא רוצים ללכת לשם, אנחנו רוצים לפגוש את ההוא, לא רוצים לפגוש את זה, רוצים לעשות את זה, לא רוצים לעשות את זה. מוצאים את עצמנו, עושים כל מיני דברים בשביל להימנע מהלא נעים ולהתחבר אל הנעים. ושוב, כשלעצמו אנחנו אומרים, אוקיי, מה הבעיה בזה? השאלה, מה ההשלכות של זה? מה ההשלכות? חלק מהדברים אולי זה לא כזה משנה, אבל הרבה פעמים אנחנו מגלים סיבוכים, תסבוכות וכל מיני דברים שנוצרים מתוך הדבר הזה. עכשיו כל המערכת הזאת היא פועלת עכשיו, כן? אני מקווה שזה לא תיאוריה, כן? היא פועלת אצל כל אחד ואחת מאיתנו עכשיו. תבדקו בעצמכם, אתם תראו בעצמכם. אז התרגיל שלנו, התרגול שלנו, הוא ללכת אל הלב של הדברים, לראות בבהירות ולשחרר דרך היכולת לשמות תגובות מסוימות. זה דורש לראות בבהירות, זה דורש ממש לראות את הדברים האלה קורים. עוד מילה, אולי נגיד מילה אחת על מה שמכונה מעקף רוחני, לא יודע אם שמעתם את המונח הזה. כי ריטריט במובן מסוים עלול להיות, לא חייב להיות, אבל עלול להיות סוג של מעקף רוחני. מה זה אומר? זאת אומרת שאם אני תיארתי עכשיו את כל המנגנון הזה שמפחיד, המפחיד של המרחב הבין אישי והתגובות והמנגנונים הפנימיים שפועלים, אפשר לפתח איזה רעיון כזה שאומר, אני אלך, אני אשב לבד על איזה כרית, ואני אוכל לחסוך את כל הסיפור הזה. רק אם אני אשב מספיק לבד, אז הכל יהיה בסדר, כי אני לא אצטרך לפגוש את כל העניינים האלה. והדבר הזה זה מעקף, כי זה בעצם אומר, אני לא באמת לומד ורואה את הדברים כהווייתם, ודרך זה משתחררת מהדפוסים המזיקים, אלא אני מנסה למצוא את זה דרך עוקפת, לחסוך את העבודה. אז זה מקום שטוב להיזהר ממנו. להיזהר כי זה בעצם נטייה, אם חוקרים את זה רגע, זו בעצם נטייה להימנעות, שהיא בעצם מבוססת על דחייה של הלא נעים. אז זה בעצם עוד מאותו דבר, זה לא פותר את הדבר, זה עוד מאותו דבר. אז אנחנו, הדרך הרחבה היא מאתגרת את זה. היא לא מאפשרת לזה לקרוא, זה דרך שאומרת לא, אנחנו פוגשים את החיים. פוגשים אחד את השני, פוגשים את החיים, פוגשים את עצמנו בתוך החיים ולומדים מתוך זה. ויש ערך, בתוך הסיפור הזה יש ערך לפרקי זמן של שקט. שלא יצא פה שאני משמיץ רפריטים, כן? בכל זאת אני פה. אבל יש ערך מאוד גדול בפרישה, בהתנתקות לפרקי זמן מסוימים. ואז מתוך הבהירות שנוצרת, חזרה לפגוש את הדברים, ויש פה, זה מערך מורכב. אבל בכל זאת, חשוב לי לסמן את זה, לפעמים תופסים, אנחנו יכולים לתפוס את עצמנו במעקף. וכמובן, כשאין את המעקף, אז גם אנחנו יכולים לפגוש, יש לנו יותר הזדמנויות לפגוש את האיכויות היפות, איכויות ש... גם הן, גם יוצרות נעימות אגב, שיש בה חיוביות, כן? יש בה פוטנציאל מקדם של חברות לדרך, חמלה, אכפתיות אחד לשני, שקט, ריכוז, כל החיוביות יפות שיכולות לצמוח בתוך מפגש בין אישי מיטיב. זה גם דבר גדול. אז זהו, אז זה כדי למסגר את גם את התרגול שאנחנו עושים כאן, גם התרגול השקט, גם התרגול של ה-inside dialogue, דיאלוג של תובנה, שאני עכשיו רוצה ככה יותר להתמקד בו, ולדבר באופן מעשי על כמה דברים שקשורים אליו. בגלל הדברים שתיארתי, חשוב שתהיה לנו מסגרת די ברורה על התרגול, שגם ככה תשמור עלינו ותיתן לנו איזה נינוחות בתוכו. קודם כל הצורה עצמה עוזרת, תכף עוד מעט נתחלק לזוגות, אני אסביר בדיוק איך זה עובד, כן, זה כל מונחה, זה נותן איזשהו שקט בתוך זה. אני רוצה להגיד לכם, כשאתם יושבים בזוגות, יש מחויבות אנושית בסיסית, והיא גם ככה נטועה בנו, כאילו להיות שם ולהיות ביחד, אבל זה חשוב שנדע שמותר, וזה בסדר, לקחת הפסקה בתוך זה. כלומר, אף אחד לא מכריח אותנו לשבת, או אף אחד לא מכריח אותנו לדבר, או אף אחד לא מכריח אותנו גם להקשיב. אז אני רוצה שכבר יהיה מוסכם על כולנו, שאם אתם בתוך הסיטואציה של שיחה, אתם צריכים הפסקה, רוצים לעצור רגע, אז אפשר להגיד את זה. אם צריך הפסקה, אני רוצה לעצור רגע. בין אם אתם בתפקיד של זה שמדבר עכשיו, או בתפקיד של מי שמקשיב או מקשיבה, זה לגיטימי. בתוך התרגול עצמו, אתם יכולים גם לקרוא לי, כן, אם אתם לא יודעים מה לעשות, או יש לכם איזושהי שאלה או משהו כזה, אפשר להרים את היד, להשתדל לעבור פה, לראות ולתת מענה. וכן, מבחינת המחויבות, אני מבקש שאנחנו נעשה את כל התרגול באולם, ונהיה פה ביחד, כן? ואם אתם מאיזושהי סיבה מחליטים שאתם מפסיקים, או צריכים לצאת, או רוצים לשנות משהו, פשוט תגידו, כאילו, שזה לא יהיה איזה אלמות כזאת שלא נדע, אחד מאיתנו, או לצוות, או לקרן, או לי, שנהיה בתמונה לגבי מה קורה. הדבר האחרון, לגבי נקרא לזה, זה כמו יצירת מרחב בטוח, כן? יצירת מרחב בטוח זה שמה שנאמר בתוך הדיאדה של השיחה הוא חוסה בחיסיון, מה שנקרא בשפה המקצועית של מטפלים, חיסיון זה אומר שמה שאת אומרת לי נשאר בינינו, אני לא הולך ומספר על זה לאף אחד אחר, וכנה להפוך, כך שכל אחד יודע שכל דבר שאנחנו משתפים הוא פשוט נשאר בתוך הזוגות, ואפילו אחרי זה באולם, אם אנחנו, יהיה לנו הזדמנות מתישהו לשתף או להגיד משהו, אז אנחנו לא מספרים או אומרים דברים על בן או בת הזוג שלנו לתרגול, אנחנו מדברים על עצמנו, על החוויות שלנו ועל מה ששמענו ומה שחווינו בעצמנו ולא מה ששמענו או מישהו אחר אמר. אז זה מוסכם עליכם, העקרונות האלה? זה עוזר ליצור את המחל הבטוח. אז אני אזכיר עכשיו את השלוש הנחיות, או אפילו שתיים הראשונות של התרגול, שהן הנחיות שמאוד מאוד תומכות בעבודה הזאת, במיוחד בכל מה שתיארתי קודם, כן? בגלל הסחיפה, בגלל הנטייה שלנו, בדיבור, בשיחה ובמפגש בין אישי, להיסחף. אפילו עכשיו שאני מדבר, אני מרגיש, יש בזה איזה סחיפה מסוימת, יש בזה איזה אוטומטיות נגיד, בחלק ממה שאולי אני מבטא. אז כדאי לעצור, להשתהות, להשהות. זו הנחיה הראשונה. להשהות, עצירה, הכוונה זה להשהות את האימפולסים האוטומטיים של התגובתיות, של הסחיפה, של הרצון לספר סיפורים שיוציאו אותי טוב, שיוציאו אותי מרשים. וכן הלאה, יש עוד הרבה, כן. ואם אתם מרגישים את הסחיפה הזאת קורית, אז יש לכם כלי, הכלי הזה הוא עצירה. זה יכול להיות ממש עצירה של הדיבור, ממש להגיד, אני לוקח רגע עצירה. וזה יכול להיות גם תוך כדי הדיבור. זה מיומנות אפילו יותר ככה מעניינת. אולי קצת להאט, אולי קצת פשוט להביא תשומת לב תוך כדי הדיבור, אני שם לב שאני נסחף, וכבר יש בזה עצירה. אז זאת ההנחיה הראשונה, ההנחיה להשתהות ולהביא תשומת לב. כי ההשתהות הזאת היא נותנת לנו את התשומת לב להבין מה קורה עכשיו, וזה מה שאנחנו רוצים, להבין מה קורה עכשיו. לא מה קרה אתמול או יקרה מחר שאנחנו לא יודעים, מה קורה עכשיו. והנחיה השנייה, השקטה, היא בעצם פועל יוצא של זה, כי כשאנחנו משתהים קצת, שמים לב, כמעט באופן טבעי יש איזושהי התרווחות, ואנחנו יכולים לעודד את ההתרווחות הזאת בכלים שאנחנו מכירים, כמו אפילו לקחת נשימה אחת. הרגע. מערכת קצת נרגעת. כמובן לקבל את זה שיש מתחים, שאי אפשר לשחרר, אז אלה שתי הנחיות שיתמכו בנו בשלב הראשון של התרגום. אז אני מציע שאנחנו נעבור לעמידה. ורגע, עוד אל תעמדו, אני אגיד מה נעשה, הכל מוסבר. אנחנו נעבור לעמידה, ואז אנחנו נלך קצת בחדר. עכשיו זה דורש שחרור של משהו שנאמר בתחילת הריטריט, אני רוצה להכיר בו. וזה שהמקומות שלכם, שאמרנו לא לקחת מה שלא ניתן וכל זה, אז המקומות שלנו הולכים להשתנות בסשן הספציפי הזה, כי אנחנו נלך בחדר ואולי נתיישב במקום אחר, ואני רוצה שנסכים שזה בסדר, שאפשר להתיישב על קרית עם מישהו אחר, אז אתם יכולים לקחת את הדברים שלכם, אם זו שאלה אמיתית, אם אתם לא רוצים שיתיישבו לכם במקום, אתם יכולים לקחת את הקרית או מה שעושים בצד, ואז יהיה ברור ש... לא ישבו לכם על הכרית, בסדר. פשוט שנסתובב, יכול להיות שישבו במקום אחר, אז הדברים, אם יש לכם איזה סמיכה שאתם רוצים ככה שתהיה איתכם, תקחו אותה איתכם, או שתשים אותה בצד. בוא נגיד שבדברים האישיים, שברור שזה סמיכות ודברים כאלה, פשוט לא נשתמש, אנחנו לא ניגע בדברים אחד של השני. במחינת המקומות זה הולך להיות. אנחנו באיזשהו שלב נגיע לזוגות, נשב בזוגות, ואני אתן את ההנחיות משם. אז עכשיו אפשר לעבור לעמידה. נראה איך זה יעבוד פה, אנחנו הרבה אנשים בחדר. ואנחנו נצא להליכה קטנה בתוך החדר. זו הליכה חופשית, למרות שצפוף, אנחנו נמצא את דרכנו איכשהו, ולקחת צעד קדימה, ובאופן מדהים אנחנו נראה שאנחנו לא ממש ניתקע אחד בשני. וניתן לרגליים להוביל אותנו בין הקריות, בין המזרונים. כמו שאנחנו מכירים בהליכה, לאט לאט תשומת הלב, היא מתחלקת, היא יכולה להיות חלק ממנה עם כפות הרגליים. וחלק עם המידע שמגיע מהאנשים סביבנו. אנחנו רגישים לנוכחות של אנשים אחרים, לקרבה. תוך האזורים הצפופים מתגלה איזה פתח, אז אפשר ללכת אליו. באזורים שיש יותר מקום אפשר להתפרס לשם. הפעמון מזמין אותנו לעצירה. ניקח רגע של עצירה, של השתהות. אפשר לעצום עיניים אם רוצים, להרגיש מה קורה עכשיו. בגוף הזה, בתודעה הזאת, האם יש תנועה אוטומטית, השתוקקות או דחייה? עצירה, הרגעה, כפות הרגליים על הקרקע, איזושהי יציבות. אולי תחושת הנשימה. כשהפעמון יצלצל, שוב צעד קדימה לאיפה שאפשר. ויש אלמנט בהליכה הזאת של פתיחה, כן? שתשומת הלב יודעת את המרחב מסביב, נוכחות של מישהו או מישהי קרובים אלינו. שוב רגע של השתהות. שעד הנוכחות של הגוף הזה על הקרקע כאן ועכשיו. וכשהפעמון יצלצל, זאת תהיה הזמנה לפקוח את העיניים ולפגוש עיניים של מישהו או מישהי בקרבה שלנו, וממש בהסכמה של הנהון ומבט, לדעת שאנחנו נהיה צוות לדקות הספורות הקרובות של התרגול. זה כמעט טבעי, יש איזה תהליך של התחברות, וכשיש הסכמה אז אתם יכולים להתקרב ולקחת, לבחור לכם פינה איפשהו, לשבת ביחד ולשבת באותו גובה. כלומר, אם אתם רוצים לשבת על כיסא, אז ששניכם תהיו על כיסא, או על הקרקע, על הקרקע. בוא נראה למי אין בן או בת זוג, אוקיי, מסתדר? מי שאין לו בן או בת זוג ירים את היד. הנה יש שם מישהי ואת. אז תנסו לתפוס פינה, כמובן אם אפשר קצת במרחק מאחרים, כדי שתוכלו גם לדבר. יש קצת יותר מקום בקדמה של האולם וגם מאחורה אולי, אז אתם בהחלט יכולים, אם מרגיש לכם צפוף, אתם יכולים לקום ולעבור אולי לאחד המקומות האחרים, שם אני רואה שיש מקום בגומחה. אז צריך שיהיה לכם נוח. כן, זה נראה קצת צפוף באזור המרכזי של פה, תבדקו את עצמכם, כן? יש פה המון מקום, ויש שם ליד הקיר מקום, כן, לא כולם, מספיק שאחד, מספיק שזוג אחד יוצא, זה כבר בסדר. אז בואו ניקח רגע אחד, פשוט אתם יכולים להציג את עצמכם, להגיד שם, כן? זה דבר אחד של היכרות. הדבר השני יהיה להחליט מי יהיה הדובר או הדוברת הראשונים בסבב הזה. זה הדבר היחידי שצריך לעשות לפני ששוב נחזור לאיזה רגע של שתיקה. אז אני יכול להגיד שם, אם יש איזה עדפה להיות דובר או דוברת ראשונים. כן, שיב נתאו. עצירה, השהיה, סחיפה? הייתה סחיפה? אולי לא? המגע של תקשורת מעורר הרבה מאוד. אז אפשר לעצום עיניים אם רוצים, לקחת רגע בשקט ביחד, אנחנו במדיטציה ביחד. זה לא מפגש חברתי, כן? מפגש בין אישי. נשימה, המגע של הגוף עם הקרקע, המושב. תחושת הנוכחות בגוף הזה, כאן ועכשיו. תשומת הלב שהיא עצירה והשתהות. תשומת הלב חושפת את מה שקורה ממש עכשיו. באיזה אופן זה שונה או דומה לשבת במקום אחר או בסיטואציה אחרת באולם הזה. ואם יש מתח או משהו שמתגלה ואפשר להרפות אותו, אז להרפות אותו. הכל בסדר. אפשר להרפות את הכתפיים, את העיניים. וכל מה שאי אפשר להרפות, אז לקבל שזה ככה עכשיו. לאפשר לזה להיות. להפחית את המאבק. יש לנו דובר או דוברת ראשונים בסבב הזה, הזמנה תכף תהיה להגיד משהו, לראות איך אפילו המילים האלה כבר מעוררות משהו, כבר מעוררות, משהו מתעורר בנו, עוד לא קרה שום דבר. ההזמנה לדובר או לדוברת תהיה לחקור בכל רם את החוויה הנוכחית רגע אחרי רגע כאן ועכשיו. משימה של תשומת לב. ואני אתן דוגמה כדי להבהיר למה אני מתכוון. אני יושב כאן, הלב שלי דופק, אני מרגיש את הלב שלי דופק. מרגיש חם, חום, במיוחד בכפות הידיים או בראש. אני מרגיש את המשקל של הגוף על הכרית ועוד יושב. אני שומע את הקול של עצמי מדבר על זה. וזה קצת מוזר. כל זה אני יכול לדווח בכל רם. עכשיו שאני אומר את זה, אני מרגיש שיש לי איזה מתח סביב העיניים. אבל עצם זה שאני אומר את זה, זה כבר המתח קצת נרגע. נשימה נרגעת, אני פתאום רואה יותר בבירור את הפנים של מי שיושב מולי, שלך, שלך. אוקיי, וכך, וכן הלאה, אנחנו שמים לב למה התופעות שקורות בזמן שהן קורות ויכולים לדווח. כמובן יש בזה אלמנט של בחירה, אי אפשר לדווח הכל. אנחנו, יש כל מיני מסננים שקורים בדרך, אנחנו לא שמים לב להכל ואנחנו גם לא יכולים להגיד את כל מה שאנחנו שמים לב אליו, אבל יש פה איזה דרך לדבר את הדברים. לזכור תוך כדי עצירה, שאנחנו מרגישים שהדברים אוטומטיים, שאנחנו נסחפים לסיפור, במקום להיות במגע עם החוויה, אנחנו הולכים לדבר על חוויה שהייתה לי קודם, אתמול, שלשום, לפני שנה, מה זה מזכיר לי, דברים מהסוג הזה, עצירה, השתהות, חזרה לנוכחות עכשיו, מה קורה עכשיו. זה בעצם לדבר בלי אג'נדה, בלי תוכנית, אנחנו לא יודעים מה יתגלה לנו. מי שמקשיב, לא נשכח את מי שמקשיב, תפקיד מאוד חשוב. הקשבה עירנית בעיניים פקוחות. אנחנו לא מתערבים או לא צריכים להתערב בזרימה של הדובר או הדוברת. אנחנו, התפקיד שלנו הוא פשוט להיות בנוכחות ולשמוע. אז לא צריך לשאול שאלות, או לא, עדיף לא לשאול שאלות, לא להעיר הערות, אבל כן, העיניים פקוחות ו... אם יתעורר חיוך, אנחנו נותנים לו להתעורר, אנחנו לא נועצים מבט, אבל מסתכלים, באופן טבעי, מקשיבים. כמובן שבתוכנו, בעודנו מקשיבים, אנחנו נראה גם את האוטומטים, ואת הסחיפות, ואת הסחות דעת, הזדמנות לעצור, לחזיר תשומת לב, להקשבה, לגוף הזה, כאן ועכשיו. אז אלה ה... הנחיות הבסיסיות, דובר או דוברת, מה קורה עכשיו? מקשיב, מקשיבה, לאפשר לתת את המתנה של תשומת הלב לבן או בת הזוג שלנו במשך 2 דקות. שוב מעבר לעצירה, השתהות. תשומת הלב יכולה להבחין מה קורה במעבר מהדיבור לרגע של שקט. איך זה משנה? מה זה משנה? גם אצל הדובר והדוברת וגם אצל המקשיב והמקשיבה. התנועות בתודעה שכבר מצפות לרגע הבא או עדיין מהדהדות את הרגע שהיה. עוד מעט הפעמון יצלצל ויזמין אותנו לחילופי התפקידים. מי שהיה דובר, דוברת, עכשיו תפקיד ההקשבה. בעיניים פקוחות, בתשומת לב ערנית, מתמשכת. בלי להתערב, בלי לשאול או להביע דעה. מאפשרים לבן ובת הזוג לדבר. לדובר והדוברת עכשיו עם אותה הנחיה להרהור, מה נחשף עכשיו? תשומת הלב מופנית אל מה שקורה עכשיו, מה היא מגלה? על הגוף הזה ממש, על החוויה המתמשכת, אותם דברים שאפשר להגיד או שקשה להגיד. להבחין בתחושות הבסיסיות שמתרחשות וגם בהקשר של המפגש הבין אישי, מה שמתעורר. אז שוב יהיה לנו שתי דקות להרהר בזה, לחקור את זה ביחד, צד אחד דובר, מי שקודם היה בהקשבה עכשיו דובר, דוברת, ומי שקודם דברה עכשיו מקשיבה. פעמון מזמין אותנו שוב לעצירה, תשומת לב. לראות את התודעה הזאת כאן ועכשיו, במעבר ממילים ודיבור לרגע של שקט. איך הגוף מגיב לזה? איך המחשבה מגיבה לזה? זה הזמן להודות לבן או בת הזוג שלנו בכל דרך הולמת לסיטואציה, ולעשות את המעבר בחזרה למקום שלנו בעולם. מה שאנחנו הרבה פעמים עושים בשלב הזה זה מאפשרים ומזמינים איזשהו שיתוף, זה המשך של הדיאלוג בעצם, במרחב הזה של האולם. אנחנו, יש לנו זמן אולי לשניים או שלושה אנשים שרוצים להגיד משהו בהמשך למה שעלה או מה ששמנו לב אליו בתרגול הקטן שעשינו. זה לא מקום לשאלות, כלומר אם יש שאלות אני לא מתכוון לענות עליהן, לא עכשיו. זה גם לא כל כך מקום למין דעות ורעיונות, אלא יותר באמת לשיתוף מתוך החוויה, למה שמנו לב שהיה אולי משמעותי וראוי ורוצה להיות נאמר במליאה. אז זה מאוד לשתף, אז אני חושב שזה חשוב בשביל כולנו, כי זה נותן לנו לשמוע משהו על הלך הרוח ועל תובנות או על דברים שפשוט ראינו שקרו, אפילו קטנים. לא צריך לדעת בדיוק מה להגיד, זה לא שצריך לתכנן להגיד משהו גרנדיוזי, אבל זה יהיה נחמד לשמוע כמה קולות מהאולם. אולי ננסה פשוט בלי מיקרופון ונראה איך זה עובד, ואם צריך אז נעביר את המיקרופון. תודה רבה. תודה. יהיה גם העניין לשמוע מהפרספקטיבה של מי שהקשיב, לא רק מי שדבר, כן, אבל אפשר לבטא כל דבר. תודה. מה, אני לא יודע איך לבחור. זה הפתקה באמת. למשל מאחורה. תמצאו את עצמכם, אני לא יכול להצביע על מישהו אחר. תחליטו. תודה. הייתי קודם שרצית. האם אתם שומעים? זה חשוב שתשמעו. שומעים אותה? כן. אני מרגיש שיהיה טוב לעצור, למרות שאני גם מאוד מאוד רוצה לשמוע עוד, ואנחנו נשמע עוד, אבל עכשיו אנחנו נעשה פוז, עצירה, והזמן עכשיו יהיה זמן להליכה בחוץ, וזה זמן טוב קצת לקטוף את הפירות ולאבד את החוויה בתוך המרחב הזה של הליכה, צעידה, ללא מטרה, כן? עם האיכות של גם עצירה ותשומת לב, וגם אם יש מתח שאנחנו נושאים אותו מהתרגול, השקטה, הרגעה, דרך הצעדים, כן? צעד אחרי צעד, זה פשוט תרגול מאוד מקרקע. אז הייתי מציע להשתמש בשתי ההנחיות האלה, שההנחיה השלישית שתלווה אותנו גם מחר זה פתיחה, כשאנחנו הולכים יש הזדמנות לפתיחה, אנחנו בחוץ או נמצאים איפשהו שיש חלל ואנחנו בתוך המרחב, אז קחו לכם את הזמן, אנחנו ניקח רגע דקה בשקט ביחד לסגור ואחר כך פעמון נצלצל ואפשר לצאת להליכה עד ההזמנה לאוכל. תודה לכם על התרגול.